ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של פודקאסט, פודקאסט המונדיאל של הפאנל ורדיו חיפה, ומה שקורה בחמישה הימים האלה זה פשוט מדהים, הפערים הצטמצמו. איפה יפן? איפה גרמניה? איפה ערב הסעודית? איפה ארגנטינה? הבלתי אומן קורה, המון המון הפתעות במונדיאל הזה עד כה, ואתמול אחת הגדולות, כאשר יפן מנצחת 2-1 את גרמניה. את ספרד זה ממש לא עניין, הם תפרו 7 שערים לשער של קוסטה ריקה, והמדהים הוא שעכשיו הגרמנים צריכים לנצח את ספרד, אם הם רוצים להשאיר לעצמם סיכוי לעלות לשלב הבא. ברזיל, סרביה, שווייץ, קמרון, גאנה, פורטוגל, כל אלה מחכות לנו היום, ועוד 2 שמחכים לנו הבוקר. אריק בנאדו, גיל עיוור, מוטל, בוקר טוב.
בוקר טוב. בוקר אור.
איזה יום משחקים מחכה לנו, אבל אוי, מה שעברנו אתמול, אנחנו כמובן פותחים עם גרמניה. גילי, מי האמין שהגרמנים יפלו מנטלית ויפסידו ליפן?
וואו, מדהים. האמת שאתה אומר מנטלית, אז הגרמנים הכי חזקים מנטלית.
אתה יודע, זה כמעט משפט לא נכון תחבירית.
כן, זה מכונות. ואני אמרתי, אני חושב אפשר לשמוע את זה בהקלטה פה, אמרתי שכאילו מי יכולה להיות הסוס השחור וההפתעה, אז אמרתי, אני חושב שיפן וקנדה הם נבחרות מדהימות שיכולות להפתיע, אבל הם נפלו לבתים בעייתיים, יפן עם גרמניה וספרד, אז אין לה סיכוי להפתיע ולעלות לשלבים הבאים, כי אתה רואה את הפוטנציאל של השחקנים שם, ובכל זאת אתמול הפתעה אדירה על הגרמנים, דיברנו על זה שלגרמנים חסר חלוץ מרכזי שידע לסיים את ההתקפות, ויפן עם המון שחקנים טכניים, אינטנסיביים.
שני שחקני בונדסליגה תפרו את גרמניה.
כן, יש להם איזה 7 או 8 שחקני בונדסליגה, שחקנים בליגות הכי בכירות, באמת מגוון טוב, גם מהספסל עלו שחקנים נהדרים, ומחצית שנייה אדירה שלהם.
אריק, איך אתה מסביר את צמצום הפערים הזה, בין כל מה שקורה באמריקה, אסיה, נבחרות כמו קנדה, אגב, שראינו אותה ניגע בה בהמשך, נפלאה מול בלגיה למרות ההפסד, איך אתה מסביר את צמצום הפערים הזה? כבר לא הפערים הגדולים בין אירופה לבין היתר.
בוא נגיד שלנבחרות כמו יפן או לנבחרות כמו קנדה, שיש להם שחקנים שמשחקים באירופה, והם ברמה גבוהה ומשחקים בטופ של הכדורגל האירופאי, אז הם יכולים לבוא, אתה יודע, למשחק נתון מול גרמניה או מול או בלגיה, ולהראות יכולות לא פחות, כאילו, מהשחקנים. עכשיו, מה שמנתן את זה עדיפות לנבחרות האלו, קודם כל שבאים אנדרדוג, ושתיים, הן באות ומשחקות בקצב מאוד גבוה ואגרסיבי ואינטנסיבי, והן מאוד טקטיות והן מאוד ממושמעות, וגרמניה באים כאילו מוכנים, אבל אתה יודע, אומרים זה יבוא להם, וארגנטינה באה אומרים זה יבוא להם, וכל נבחרת גדולה שתבוא ותגיד, אוקיי, זה יבוא לי, זה יקרה, ואנחנו רק מזה שקוראים לנו גרמניה או ארגנטינה ננצח, זה לא יקרה להם, והם יכולים ליפול בפח. גם אתמול גרמניה היה לה נקודות, מומנטום, שהשוער שם הציל של יפן, שאם הם עושים את ה-2-0 זה אולי נגמר, אבל יפן העיזה, המאמן שלהם עשה חילוף טקטי בחצי, הוא עבר שחק 3 בלמים, ופתאום הוציא את הקנה ושיחק קצת יותר התקפי, מצד שני השאיר עוד שחקן הגנה למשחק מעבר של גרמניה, אבל גרמניה שעלתה ברוב המשחק 74% מהכדור, עדיין זה לא הספיק לה, עדיין שקצת הוריד ההילוך ולא הייתה עירנית, היא נהנשה, כי יש שחקנים איכותיים בקבוצות האלו, ואם נעבור אחרי זה לדבר על קנדה, קלטה קנדה, יש לי לדבר מלא.
בהמשך נדבר על קנדה, בהמשך.
מדהים בעיניי.
בהמשך, גילי, הוא דיבר אריק על החילופים.
אני רוצה לגעת בעניין של הצמצום פערים בין הנבחרות, אז אתה יודע, מצד שני ראינו את קוסטה ריקה אתמול גם, וראינו את איראן או את קטר, אז אתה יודע, קשה לעשות הכללה, היפנים בכיוון לשם, הקנדים בכיוון לשם, אבל אי אפשר להגיד שיש צמצום בין אירופה לכל השאר.
כן, אריק.
כן, קוסטה ריקה לא, אבל ארצות הברית, קנדה, יפן, זה נבחרות שיש להם מה להוכיח. הנבחרות האפריקאיות, אם הם יבואו מרוכזות וטקטיות ולא יבואו רק לעשות שואו, אז הם גם יכולות לעבוד יריב קשוח. אתה יודע, קוסטה ריקה אתמול מול ספרד, זה לא באמת היה יריב, אבל עדיין היה יפה לראות את ספרד עושה את מה שהיא עושה במשחק הזה.
כן, ובסוף השוער היפני, שלהגיד את השם שלו זה בערך כמו לקרוא את תולדות ישראל.
מה זה, גונדה?
לא, זה, אתה הלכת על השם הפרטי, אל תהיה קל.
אני הולך על הקל, אתה מספך אותנו.
השוער הזה בסוף הוא בן 33 ומשחק בליגה היפנית. גילי, אריק דיבר על החילופים המצוינים של היפנים, אבל תקן אותי אם אני טועה, אנזי פליק עשה חילופים במחצית השנייה, הוציא את מוסיילה, הכניס את גצה, פה בעצם המשחק של הגרמנים הלך לאיבוד.
כן, מוסיאלה, היה לו שם איזה מהלך אחד של דריבל שהסתיים בביתה מעל השאר, שאם הוא היה מפקיע אותו, קודם כל, אני לא זוכר אם זה היה ב-1-0 עדיין לגרמניה, אבל השאר הזה, אני חושב, היה מכריע את המשחק, והיה אולי שער הכי יפה עד כה. מוסיאלה זה תענוג לראות אותו כמו ברזילאי בתוך נבחרת גרמניה, וכן, יצא בסוף, אתה יודע, לפעמים חילופים משנים לטובה, לפעמים משנים לרעה, וככה יצא בגרמניה. שוב, אני חושב חסר להם איזה חלוץ מרכזי, איזה חיית רחבה כזאת, עם נוכחות, פעם היה להם מריו גומז כזה, או קלוזה, ואין להם...
יש להם את מולר, אבל מולר כבר לא ילד.
כן, אבל מולר הוא לא חלוץ מרכזי, מולר יכול לשחק מתחת, יכול לבוא מהכנף, הוא כן גולר, אבל הוא גולר ביחס לקשר קדמי, ואין להם את החלוץ רחבה הזה.
טוב, בואו נעבור למשחק של בלגיה אמש, 1-0 על קנדה. זה הכי משקר שראיתי במונדיאל הזה, תקנו אותי אם אני טועה, אריק.
הכי משקר, קנדה הייתה צריכה באמת במחצית הראשונה.
שמע, דייוויס של ביירן מינכן זה משהו.
אני חושב שזה הנבחרת שהכי נהניתי מפתיחת המונדיאל, זה הנבחרת שהכי נהניתי לראות אתמול קנדה. איזה כדורגל, איזה לחץ גבוה, הם פשוט הותירו את הבלגים חסרי אונים. במחצית הראשונה, הבלגים לא ידעו מה קורה, אתה רואה טוקקו, עושה פרצופים, הם לא ידעו לעשות שום פתרון, לא היה לבלגים מול המשחק של הקנדים והעוצמות והאיחוד, ויש להם את זה ביוקנן מזה, שחקן לא, יוצא דופן בג'וניור אליוט, זה פשוט מדהימים, ואני לא יודע איך הם באמת הפסידו את המשחק הזה, זה פשוט גם הפנדל קצת של קורטיה, אבל בלגיה הוכיחה משחק הגנה מאוד מאוד טוב במשחק הזה, משהו בפעולה האחרונה של השחקני התקפה של קנדה, אתמול לא היה עד הסוף, לא מדויק, כזה תמיד פס היה כזה קצת קופה, קצת לא מוכן, קצת חזק, אבל איכויות מדהימות ונבחרת מליבה, חדשנית אפילו אפשר להגיד, אני נהניתי מהם בטירוף אתמול.
גילי, הופתעת מחולשתה של בלגיה, היא באמת לא הייתה טובה. לא הגיעה לנצח את המשחק הזה, לא תשכנע אותי אחרת.
כן, קודם כל, בלגיה קבוע עם השלושה בלמים. עכשיו, אני באופן אישי לא מת על השיטה הזאת, אבל יותר חשוב איזה שחקנים אתה מתפקד בתפקידים האלה, והם שחקים עם שלושה בלמים, מה שנקרא שלושה בוקים. נכון. אתה יודע, ורטונגן, אלדרווילד ודנדונקר. אף אחד מהם לא יודע לצאת עם הכדור. הם טובים הגנתית, אבל בסוף בלגיה צריכים ליזום ולהיות דומיננטים. ובסופו של דבר, הכל נופל והכל ייפול ויקום על דבריינה.
והתקשורת הבלגית שוחטת אותו היום. שוחטת אותו.
כן, לא במשחק גדול, אבל אתה רואה את האיכויות, אתה רואה את ההבדל. אגב, גם עדן עזרד הפתיע לטובה אתמול. זה מצחיק להגיד עליו הפתיע לטובה. אבל ביחס שהוא הגיע וכל הזמן צלמים את הבטן שלו, היה לו אתמול משחק לא רע, הוא לא מגיע בכושר אידיאלי. אבל בלגיה כן, מאוד מאוד יחזבה, מאוד.
טוב, אתם יודעים, במשחק נוסף, מרוקו וקרואטיה סיימו ב-0-0, מאוד מאוד יחזבו, וזה מוביל אותנו אולי לסיפור השני הכי גדול, אלמלא ההפסד של גרמניה אתמול, הניצחון של ספרד 7-0, תבוסה על קוסטריקה. אתם יודעים משהו? אפילו התקשורת הספרדית הופתעה מהיכולת של נבחרת ספרד, וזה אולי משהו מדהים בכל הסיפור הזה, מופתעים מהיכולת הטובה של ספרד. גילי.
יש להם הרבה שחקנים צעירים לספרד, מוכשרים באמת, מגבי ועד דני אולמו ועד פרדי, ועד, באמת יוצא דופן. אני חושב שאני אתמול, את האמת, למרות כל הצעירים וכל המוכשרים, עדיין התרשמתי אתמול מבוסקט ומג'ורדי אלבה, שאני חושב שהם באמת אולי הלב והמנהיגים של הנבחרת הזאת, ועדיין הם היו מאוד משמעותיים. היה יפה לראות השילוב, הסנסיו חלוץ, אני לא חושב שזה הפתרון האידיאלי, אבל הוא כבש את מושר, ואולי זה ייתן לו ביטחון, לפי דעתי אם הוא היה קצת יותר חד ויותר בקושי, הוא גם...
אולי השער היפה במשחק השני.
נכון, הוא יכול לתת לו שער, אבל עדיין נבחרת סופר מוכשרת, מחזיקה בכדור כמעט 70 ומשהו אחוז, שתפה את המשחק, הגיעה להמון מצבים, אני חושב שהם קיבלו מלא ביטחון מהמשחק הזה, אבל שלא הסתנברו, כי היריבה לא הייתה יותר מדי באמת מישהי שאפשר לשים עליה איזה משקל שיכולה להפריע לקבוצה כמו ספרד.
גילי, אתה יודע, דובר כל הזמן על זה שהספרדים שחקים לרוחב. פעם ראשונה שראינו את ספרד, אתה יודע, בתקשורת הקטלונית, כל הזמן עכשיו לקחים קרדיט לברצלונה, שאנריקה זה ברצלונה, ופדרי זה ברצלונה, וגבי זה ברצלונה, ופאטי וכו', ופרן טורס, ושהם מזכירים את הכדורגל של ברצלונה. אבל וואלה, הם צודקים.
כן. השלד הוא של ברצלונה, הסגנון הוא של ברצלונה, ואפילו אולי הרעיון של לשחק מה שנקרא בלי חלוץ.
חלוץ מדומה.
4-6-0 אפשר לקרוא לזה.
נכון.
וזה הוכיח את עצמו, היה הפתעה גם שהסנסיו פתח במקום אורטה בעמדת החלוץ, ושרודרי פתח כבלם. מרכז שדה של ברצלונה, של בוסקט, פדרי וגבי. באמת, וגם היה מפתיע שפרן טורס הועדף על פני פאטי, שניהם מברצלונה, ותראה כמה משקל יש למאמן שהולך עם שחקן, אז לא רק שהוא נותן לו לפתוח, הוא גם נותן לו לבעוט את הפנדל, ואז הוא גם מצליח לגרד את הגול השני, והוא כבר עם צמד, ואתה יודע, מי זכר שהוא בכלל היה אמור לו לפתוח.
מרוויח אותו.
מרוויח אותו, מאמין בו, כן, ופאטי לא נכנס אפילו חילוף, אני חושב. ספרד גם מצוינת, אמרתי, זה שלם שגדול מסך הלקה, וגם קיבלה יריבה די נוחה. נצטרך לראות אותה נגד יפן ונגד גרמניה.
אבל בסוף השבוע, מה שמדהים הוא ש...
גם דני אולמו עשה גם גול נהדר, הוא עשה סיבוב שהמצא מן הכלל. באמת נבחרת של שחקנים נהדרים.
אריק, מה שמדהים עכשיו הוא שבגרמניה חייבים לנצח את הנבחרת הזו, את ה-7-0 הזה, כדי להשאיר לעצמם סיכוי, ופתאום המשחק הזה הופך להיות מטורף ביניהן.
ארגנטינה וגרמניה בבעיה, ברגע שאתה מפסיד את המשחק הראשון, אתה שני אתה חייב לנצח, אם לא, אתה לא בא, אתה כמעט רוב הסיכויים שאתה לא עולה שלב. זה לחץ עצום על גרמניה. ספרד יבוא, ירצו לנצח את המשחק הזה בשביל להבטיח את העלייה שלה. יהיה משחק באמת סופר מסקרן, סופר מותח, גרמניה יכולה פתאום עוד פעם מונדיאל שני, אולי לא לעלות מהשלב הזה.
זה לא קרה לה מ-1978.
זה באמת יוצא דופן, גרמניה באה בטוחה בעצמה למונדיאל הזה, והיא חשבה שהיא תגיע לשלבים הגבוהים, ופתאום המשחק מול ספרד זה משחק להיות או לחדום מבחינתה.
כן, גילי?
אני אומר, להבדיל מגרמניה שהפסידה ובמשחק השני ספרד ניצחה, ארגנטינה קצת מזרה נזקים עם התיקו שהיה בין מקסיקו לפולין, אז ארגנטינה כאילו במצב קצת יותר טוב מגרמניה.
אנחנו עוברים למשחקי היום, חברים, שוויץ מול קמרון בשעה 12, וסיפור מדהים במשחק הזה הוא הכוכב השוויצרי ברלם בולו, הוא בכלל נולד בקמרון, עבר עם אמו לשוויץ בגיל 7, היום יש לו בכלל עמותה לעזרה לילדים שהיו במצב שלו בקמרון, והוא הולך לשחק עם נבחרת שוויץ. גילי, איך מרגיש שחקן שעובר טלטלה שכזו ופוגש את המדינה שבה הוא נולד במעמד כל כך גדול?
כן, האמת, אני לא יודע להיות במצב, להגיד, אולי, אתה יודע, אם אליקסון היה משחק בנבחרת פולין נגד ישראל, היינו יכולים לשאול אותו, אבל כן, ברילם בולו זה כוכב כדורגל, אחרי המון שנים בכדורגל הגרמני, עושה חייל במונקו, השחקן המוביל, עוד שיחקתי נגדו, או שהייתי במכבי תל אביב, הוא היה בבאזל.
גדול.
יכול צריך חלוץ בבאזל בתחילת דרכו, יכול להיות חלוץ, יכול להיות כנף, וביחד עם שקירי שגם תמיד לנבחרת הוא מגיע כמו שצריך.
אני חושב ששקירי בן 50 היום, צריך לבדוק את זה.
כן, ושוב נבחרת אירופאית חזקה נגד נבחרת אפריקאית, אני מקווה שלא נראה שידור חוזר של קרואטיה מרוקו.
לא, לא, חס וחלילה. אריק, איך אתה רואה את דווקא את הקמרוני מול השוויצרים במשחק הזה? כי יש להם שחקנים טובים, אם זה מוטינג מביירן מינכן עם 11 שערים 10 ועוד בישל 3 ב-10 משחקים בביירן, בכלל ביירן שולחת המון כוכבים למונדיאל הזה, אבל יש המון שחקנים טובים, וקמרון היסטורית היא יודעת לעשות עבודה במונדיאל.
נכון, קמרון נבחרת תמיד עם שחקנים מוכשרים שמשחקים בליגות הבכירות באירופה, כמו שאמרת על החלוץ של ביירן מינכן, מונאנה שוער מאינטר, אשת פרנק מנפולי, שוק השער טוב, יש להם נבחרת באמת באמת טובה. שווייץ, תמיד אני אוהב אותם, הם באים לטורנירים, תמיד נבחרת חזקה. אני הייתי מעדיף שאמבולו הזה ישחק בקמרון, לא יודע, עם כל הסיפור היפה הזה, הוא פתאום ישחק בשווייץ.
נכון.
אם הוא נרד בקמרון, שישחק בקמרון, אני לא אוהב את ההתאזרחויות האלו בכל מיני מקומות שזה קורה, אני תמיד מעדיף שמי שנולד במדינה שלו.
אגב, שווייץ רובה משחקת עם מתאזרחים, אתה יודע, שקירי הוא בכלל אלבני, ויש עוד לא מעט.
לא, אבל יש כזו אלבנים שקירי, לא יודע אם הוא נולד שם, אבל אתה יודע, אתה נולד בתוך במדינה, ואתה כבר גדלת שם מגיל ילד, אז אתה אומר, אוקיי. אבל לא יודע, הסיפור הזה קצת, אולי הוא יפה והוא צורם ועושה, אבל אני לא מכיר באמת הסיפור שלו לעומק. אבל הייתי מעדיף שהוא ישחק בקמרון.
בואו נלך למשחקים הגדולים של היום הזה, באמת משחקים גדולים, גם פורטוגל מול גאנה וגם ברזיל מול סרביה. אני אפתח דווקא עם פורטוגל בשעה 6. רונלדו אתמול מופיע במסיבת העיתונאים, התקשורת הפורטוגלית הופתעה מאוד מהסיפור הזה, והוא אמר להם, חבר'ה, אני קובע מתי אני בא למסיבות, עכשיו נוח לי לדבר, אז עכשיו אני מדבר, והוא דיבר על חדר הלבשה בריא, ושהכל בסדר, והוא מנסה לשדר עסקים כרגיל, לקראת גאנה. אריק, עד כמה זה חשוב, כל המאחורי הקלעים הזה, עוד לפני שבכלל הם עולים על הדשא?
זה חשוב, אתה יודע, יש זיו רונלדו, הוא מייצר בשנה האחרונה, רק דברים פחות טובים מאשר טובים, אתה יודע, הוא קצת בירידה, ולא משחק במנצ'סטר, וגם בנבחרת יש ספקות לפעמים, אם הוא צריך להיות ברכה, ולא עדיין הוא בכוכב הגדול של פורטוגל, ואני חושב שהוא צריך לקבל את הקרדיט להוביל את הנבחרת הזה, אבל אם הוא לא יהיה טוב, הביקורת תהיה קטלנית, גם בפורטוגל, גם בעולם, כי כבר אתה יודע, עכשיו, כמו שתמיד אהבו להעלל אותו ולפרגן לו, אז הכוכבים הגדולים גם מקבלים את הביקורת הכי חזקה והכי עוצמתית, ואם הוא לא, פורטוגל לא תעשה תוצאה טובה במשחק הראשון מול גאנה, ורונלדו לא יהיה טוב, הוא לא בכושר, יעלו מלא ספקות, ואנחנו צריכים לראות איך זה ישפיע. אבל מבחינת ההרכב של פורטוגל, יש להם שחקנים, ברונו פרננדס, בננדו סילבה, רובן דיאז, קנסלו, יש להם נבחרת יוצאת מן הכלל, נבחרת לגמרי שאם היא תהיה מגובשת וטובה ותבוא באמת נחושה, ולא תחשוב שהכל יהיה לה בקלות, יכולה להגיע מאוד רחוק בטורניר הזה.
גילי, בוא תוציא רגע את רונלדו מהמשוואה הזאת, ונדבר דווקא על המעטפת מסביבו, כי עושה רושם שהפעם הם צריכים לשחק גם בשבילו כל מי שמסביבו.
הוא מגיע, קודם כל הוא מביא את הצרות איתו לתוך הנבחרת, וזה בדיוק בטיימינג הכי לא טוב, ופתאום מודיעים שהוא מתיר את החוזה ביונייטד, הוא לא עשה את ההפרדה, מתחיל מונדיאל, נעצור את עניין הקבוצות ונתרכז, הבלגן איתו ממשיך לתוך הנבחרת. אני באופן אישי, אתה יודע, זה מצחיק שאני אחד כזה יבוא ויבקר את רונלדו, בעיניי הוא אין לו כבר מקום בהרכב שנבחרת פורטוגל.
אתה לא היחיד שאומר את זה, אומרים את זה גם לפעמים גם במדינה שלו.
ראיתי אותו משחקים אחרונים שם, אתה יודע, אין מה לעשות, זה שחקן דומיננטי, שכבר לא רץ יותר מדי, לא עובד יותר מדי, מחפש את ההבקעות, הרבה פעמים מחפשים אותו בכוח, ו... אתה יודע, ויש להם המון שחקנים אחרים, אתה יודע, ז'ואאו פליקס, רפאל לאו, ברנרדו סילבה, אנדרה סילבה, באמת יש להם אין ספור כישרונות בכל עמדה, והוא כמובן עם המאמן הזה, שהולך איתו יד ביד כל הדרך, אז לפחות רונלדו יודע בקטע הזה שיהיה לו את השקט שאין לו במנצ'סטר יונייטד, והוא יהיה 90 דקות, כל עוד הוא ירצה הוא יהיה על הדשא, אצל המאמן הזה, אז יהיה לו את השקט הזה, וכמו שאריק אמר, זה בסוף או חתונה או לוויה, או שהוא ייתן את הגולים וינצחו, או שישימו אותו על המנגל.
אריק, אמרת את מה שאתה אוהב, מה שאתה פחות אוהב לגבי אמבולו, בגאנה, זה בדיוק הפוך, שני החלוצים של הג'ורדן היו, שבכלל נולד במרסי וגדל בכדורגל הצרפתי, הוא משחק בגאנה, וגם איניאקי וויליאמס, חלוץ בלבאו, אבל... בסוף ממוצא גנאי, נולד אומנם בספרד, אבל הנה, משחק עבור המולדת של ההורים שלו, אלה.
זה כמו שמסי היה צורק פתאום בספרד, הוא מגיל 12 בזה, זה הלכה לקרות, זה לא שזה לא קורה לפעמים, אני לא יודע, אם נולדת במדינה, אתה שייך לדון, אני מעדיף שזה יהיה ככה, אני רואה את זה, אבל אתה יודע, יש דברים בעולם.
יש גם את המקרים האחרים.
וגם אצלנו פתאום משחק בנבחרת, זה הכל בסדר, אתה יודע, אבל...
סיפור יפה, גם היו וגם וויליאמס שמשחקים באירופה והצטרכו להביא את זה.
איניאקי וויליאמס משחק בגאנה, ואח שלו ניקו וויליאמס אתמול נכנס מחליף בנבחרת ספרד.
נכון.
שני מבלבאו ואחד בחר שחק פה ואחד פה.
סיפורים, זה מה שנקרא בעידן המודרני את כל הדור המאגרים, עכשיו אנחנו רואים אותו איך זה משפיע גם על הכדורגל וזה יפה לראות.
גם שחקנים עושים לעצמם חישובים, כי אתה יודע, אומר אולי בספרד לא יזמנו אותי, בגאנה אני יכול להיות הכוכב, אז אני אלך לגאנה, אתה יודע, זה גם חישוב מקצועי.
בואו נסיים עם ברזיל במשחק המרכזי הערב מול סרביה בשעה 9, והתקשורת הברזילאית עוסקת עם טיטה שחק, או צ'יצ'ה כמו שהם קוראים לו, הגנתי או התקפי. אז לפי כל התרגולים והדיווחים הוא הולך התקפי עם רפיניה, נאמר, ויניסיוס ורישרליסון. גילי, כשחקן התקפה, אתה מבין את האמונה העיוורת שלו הזאת ברישרליסון, או שאתה הולך עם ג'סוס שעושה עונה מדהימה בארסנל, או שזה באמת יותר מתאים לו עם רישרליסון? אני באמת ככה מנסה להבין את הסוגיה הזו, וגם למה בברזיל כל כך מתעסקים בה.
כן, וחשוב לציין שהוא לא הזמין את פירמינו מליברפול, שזה גם הייתה
זה בכלל לא הזמין, זה מדהים.
כן, לא הזמין אותו לסגל, אז כן, אתה יודע, לכל מאמן יש את המועדפים שלו שהם אנדרדוגים כאלה, וגם שרליסון שיכול לפחק 9 ויכול גם לסגור לו באגף אם צריך. כן, שיקול של מאמן, זה שחקן שעובד, אתה יודע, נעימר ישחק מתחתיו, אז הוא ירוץ גם בשביל נעימר וגם צריך את האיזונים האלה. וכן, זה המשחק אולי הכי מעניין בשלב הבתים, ברזיל-סרביה, גם סרביה מלאת כישרון.
עכשיו הכי מעניין יהיה ספרד נגד גרמניה, לפני המונדיאל אין ספק שברזיל-סרביה.
כן, נכון לרגע זה המשחק.
אריק, איך אתה רואה את הברזילאים בטורניר הזה? כי באמת הם מועמדים הבכירים לזכייה, וכל המעמסה הזו בדרך כלל לא עושה עליהם רושם, בטח שיש להם כל כך הרבה כוכבים.
כן, יש להם מלא כוכבים. פייבוריטים, ותמיד פייבוריטים ברזית, אבל באמת אנחנו יודעת איך הם יגיעו למשחק. גם נאימר מגיע בכושר פנטסטי, גם ויניסיוס, יש להם דזוז שם, יש להם פירמינו, באמת מוזר שהוא לא בסגל, אבל יש להם יכולות התקפיות מאוד מאוד טובות, גם בקישור שלהם קסימירי שהוא מנהיג. יש להם נבחרת טובה מאוד, שצריכה באמת, אם היא תדע לבוא ולא תבוא איזי כמו שבא ארגנטינה, ותהיה אגרסיב, ותהיה נחושה, יש להם מלא כישרון שיכול להתפוצץ במונדיאל הזה, שחקנים צעירים, שחקנים גם שיש להם ניסיון, ברזיל במשחק הזה, סרביה אף פעם סרביה תמיד עושה חיים קשים לכל קבוצה שתשחק מולה. יש להם איזה אטיטוד שהם באים תמיד נחושים וחזקים.
כן, הפעם יש להם גם דור מוכשר רק, והם רוצים לעלות לראשונה מ-1998.
נכון, ויש להם גם דור מוכשר, אז ככה שאם ברזיל לא תבוא ב-100, יכול להיות להם בעיות, אבל אני מאמין מאוד בברזיל במשחק הזה, ואני חושב שהם ינצחו.
גילי, ככל הנראה מיטרוביץ' יחסר לסרבים, כמה זה משמעותי? מדברים על יוביץ' יחד עם ולחוביץ' אל יובה, שאנחנו כבר ראינו אותו מצוין עם מכבי חיפה.
כן, אז יש לסרביה את ההתקפה הגבוהה, שזה מיטרוביץ', ולחוביץ' וטאדיץ' שבדרך כלל מתחתיהם. קוסטיץ' מיובנטוס שמגיע מהכנף, אז מיטרוביץ' משמעותי עם הנוכחות שלו, אבל יוביץ' זה תחליף לא רע, ושאתה רואה את כל השמות האלה, של הגלקטים האלה, אתה מבין למה יובנוביץ' ממכבי תל אביב לזומן בסוף.
מדהים, והוא אמר, כבוד בשבילי בכלל להיות במורחב, בסטנד ביי. ועכשיו גם מבינים למה. טוב חברים, הגענו לשלב שאתם הכי אוהבים, יש לכם ניחוש? תרתי משמע. בוא נתחיל עם ברזיל, יאללה קדימה, ברזיל סרבי, ארק, בגלל שכל כך ביקשת יפה אז רוץ.
3-1 ברזיל.
3-1 ברזיל. גילי?
1-1.
1-1, הטכנאי פה אומר שדפקתם לו את כל התופס של המונדיאל אתמול. פורטוגל גאנה? גילי?
פורטוגל גאנה, 2-0 פורטוגל.
אריק?
2-1 גאנה.
2, וואו, הפתעה. אורוגוואי דרום קוריאה, ב-3. האם דרום קוריאה תעשה יפן? אריק?
איזה משחק עוד פעם?
אורוגוואי דרום קוריאה.
אני הולך על אורוגוואי, 2-0.
גילי?
אורוגוואי, 2-1.
2-1. והמשחק של 12 שיפתח את היום הזה, שוויץ מול קמרון, גילי?
1-0
לשוויץ. אריק?
1-1.
1-1, תיקו. טוב, חברים, אנחנו מחר, בוא נאמר שאתמול לא פגעתם בהרבה משחקים, אבל מי יכול לקלוע בתוצאה הזויה, כמו ניצחון של יפן על גרמניה. חברים, שיהיה לנו יום משחקים נהדר, הרבה שערים, ושהלוואי ולא נראה 0-0, כמו שראינו ביומיים הקודמים. חברים, תודה רבה, ואנחנו נתראה כאן יום ראשון עם הפרק שמסכם את סוף השבוע ויחל את השבוע הבא. פודקאסט המונדיאל של רדיו חיפה, ואנחנו מחכים ליום משחקים נהדר. ביי ביי, להתראות.